תורה קט"ז. אומר רבנו, הנותן צדקה ניצול מעבירות, כי כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. ואם אין בו דעת אסור לרחם עליו. מי שמרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. עכשיו יש מאמר אחר של חז"ל, מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו, לכן נותנים לו קודם כל דעת כדי שיהיה מותר לרחם עליו. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, והמאמר השני אומר מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. אז כדי שיוכלו לרחם עליו נותנים לו קודם כל דעת, ומי שיש בו דעת אינו יכול לעבור עבירה, כי העבירה היא מחסרון הדעת. כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. לכן הנותן צדקה ניצול מעבירות. למה? עוד פעם, כי המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. עכשיו רוצים לרחם עליו, הוא רחם עכשיו נתן צדקה, אז רוצים לרחם עליו, אבל אם אין בו דעת איך ירחמו עליו? אז מה עושים? נותנים בו דעת בגלל שהוא נתן צדקה. כשנותנים בו דעת אז הוא ניצול מעבירות. ברור?
כן.
תורה קופיות זין. העניין שקשה לישון במוצאי שבת. אין אליהו, הגמרא אומרת, אין אליהו נביא מתגלה בשבת ולא בערב שבת. כלומר, רק במוצאי שבת מתחיל הזמן שיכולה ההערה של אליהו הנביא להתגלות. לא בא בערב שבת ולא במוצאי שבת. אז האפשרות שנשארה זה ימי השבוע מיום ראשון עד יום שישי. זאת אומרת, ממוצאי שבת מתחילה האפשרות שאליהו יבוא, הערת אליהו. והערת אליהו, מה אליהו עושה? הוא יגלה דעת בעולם, דעת משיח. לכן ממוצאי שבת מתחילה הערת הדעת. אז כשיש דעת קשה לישון, כי הדעת, כי השינה באה ממוחין דקטנות, מהסתלקות הדעת. אז מוצא שבת שיש התגלות אליהו, לכן קשה לישון במוצא שבת. השקר הראשון בעולם התחיל מהנחש, שהוא השורש של השקר, שהוא בא ושיקר לאדם וחווה, והפיל אותם בחטא של עץ הדעת. על ידי השקר שלו, הפיל את האדם וחווה לכפירות בהשם, מתברך, ועל ידי זה הביא את המיטה לעולם. השינה היא אחד משישים במיטה. אליהו נביא יבוא להרחיק השקר ולקרב את האמת בעולם, דעת השם. כשירחיק אליהו נביא את השקר, ממילא ירחיק את בחינת המיטה והשינה. מיטה, שינה היא אחד משישים במיטה, ואליהו יבוא להרחיק את השקר, יגלה את האלקות בעולם, אז הוא מרחיק את השינה, את המיטה של הנחש. אז ממילא הוא מרחיק את השינה, לכן קשה לישון במוצאי שבת, כי אז מתחיל התגלות הערת האמת של אליהו הנביא, הערת הדעת. אם אין אדם, אומרת הגמרא, אם אין דעת, הבדלה מניין. לכן כשיש הבדלה במוצאי שבת, אז יש גם דעת, כי אם אין דעת, הבדלה מניין. אם אין דעת, אדם לא יכול לעשות, להבדיל בין דבר לדבר. אין לו דעת להבחין. לכן כשיש הבדלה במוצאי שבת, אז יש גם דעת. אז זו עוד סיבה שקשה לישון מוצאי שבת, כי יש התגלות הדעת. כשיש דעת, מתגלה הדעת, מסתלק השינה, מוחין דקטנות. תורה קי"ח. התנאים הקדושים קראו אחד לחברו בשם משה, כמו שכתוב, משה שפיר כאמר, משה יפה אמרת. הם היו לומדים, אז מישהו אמר איזה הלכה יפה, איזה חידוש, הוא אמר לו משה שפיר כאמר, יפה אמרת, הוא קרא לו משה. וזה כדי לרמז שכל צדיק יש בו בחינת משה שהוא משיח. מה זה משה? משה זה דעת, הוא הדעת של ישראל, הוא גילה את הדעת בעולם. אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים. משה גילה את זה. אז משה הוא הדעת. לכן כל אחד מהתנאים קרא לחברו דעת, כדי לרמז שכל אחד מהצדיקים יש בו את ההתגלות של הדעת. הוא מגלה דעת השם בעולם. כל צדיק דור משה משיח, הוא סובל איסורים בשביל כלל ישראל כדי להקל מעליהם. כמו שהיה עם משה, עד שהוא צעק לקדוש ברוך הוא, וכי אני הריתי את העם הזה, מה אני צריך את כל הצרות האלה? הוא כבר הגיע למצב של משבר, מרוב 40 שנה עינו אותו במדבר, כל המחלוקות, כל מה שהיה עליו, הוא כל הזמן רצה רק את טובתם, והם חשדו אותו, הגמרא אומרת, חשדו אותו באשת איש, חשדו אותו שהוא אוכל משלהם כסף. משה, שהוא שיא הקדושה, איזה חשדות חשדו אותו. חידושי התורה שמחדש הצדיק באים מרוחו של משיח, מדעת. רוח של משיח זה דעת, כי רוח האלוקים, רוח הקודש שלו משה, מרחפת על פני המים, היינו על התורה. הדעת, רוח האלוקים מרחפת על פני המים, המים זה התורה, והדעת מרחפת על התורה. מה זה מרחפת על התורה? על האותיות, מבחוץ. זאת אומרת, כשאתה לומד תורה, אתה מכניס את הדעת שמרחפת לתוך האותיות. וכל אחד לפי בחינתו, כך הוא מכניס את הדעת. אחד מבין את הפסוק ככה, אחד מבין אותו ככה, כל אחד לפי הכלים שלו, ככה הוא מושך דעת לתת תורה לפי הדעת הזאת. כשלומד אדם איזה דבר, טוב לפרש את הדבר בלשון חול, בשפה פשוטה הנהוגה במדינה, כדי שיהיו הדברים מובנים בתכלית. זה בא, הדיבור הזה, להוציא מדעת הפלפלנים, שכשהם לומדים תורה, אז הם מחפשים להגיד שהוא כתב בהסתרה, אותו מפרש, הוא כתב בכוונה בצורה כזאת, כדי להסתיר, כדי... קשה ללמוד תורה, קשה להבין, אז הם תולים את זה שהוא בכוונה עשה את זה, הצדיק, כדי להסתיר, וזה לא נכון. כל מפרש שבא לפרש את התורה, הוא משתדל במילים הכי פשוטות והכי... האפשרות הכי טובה לפרש את הדברים, כי הוא לא בא להסתיר, הוא בא לפרש. לפרש זה לפרוס, לפתוח, להסביר את הדברים. אז זה טעות כשבאים ללמוד תורה, וזה מביא אותם להבנה לא נכונה, כי הם לא הולכים על הפשט. הוא מדבר בפשוט, הוא רוצה להסביר בפשוט. אז הם קוראים את המשפט שלו, אז אומרים, לא, זה לא יכול להיות ככה. אז הם מחפשים עכשיו איזה משהו, להגיד שזה משהו מוסתר, זה משהו... יוצאים מהפשט של של ההסבר הכתוב, ואז יוצאים מההסבר האמיתי.
איזה דקות שזה שאתה יכול לטעות מהדבר הזה.
מה שקורה.
כל ההבנה שלך מתפספסת על המקום.
למשל, תשמע את זה בתהילים. פסוק בתהילים. אומר לאדוני, אדוני אתה טובתי בל עליך. פעמיים מופיע שם השם. ויש הרבה מקומות בתהילים שדוד אומר צועק השם, השם פעמיים. הפלפלנים באים לזה, אומרים, תשמע, דוד הוא ענק. הוא לא יכול להיות שהוא דיבר בפשוט. הוא אדם גדול. אז הוא, היה לו איזה כוונה בזה, שהוא הזכיר פעמיים את שם השם. אז מתחילים לחקור ולחפש למה ואיך ולמה פעמיים. בפשוט זה בפשוט. אתה לפעמים מדבר עם השם, וחוזר פעמיים על אותה מילה. השם, השם, תעזור. בלי שום כוונה מיוחדת בזה שהזכרת פעמיים. אז זה שהולך בפשוט, מבין שהוא דיבר בפשוט, אז אצלו להבין את זה, זה קל. אבל כשהוא הולך עם חוכמות, אז הוא בא לדבר, תשמע, אדם גדול, מה פתאום יגיד פעמיים? אם אמר פעמיים, כנראה יש לו כוונות כאלה, כוונות כאלה, ואז הוא מתחיל להסתבך בכל מיני כוונות שמרחיקים אותו מהפשט. הפשט הוא הרגש שלו בלב. כמו שאתה מדבר לפעמים, מדגיש מילה פעמיים, אתה אומר אותה ככה מכל הלב, אז ככה הוא אמר. זה רק דוגמה. וזה כל אחד לפי הכלים שלו. כמו שאמרנו, רוח אלוקים, הדעת מרחפת על התורה, על האותיות. כל אחד לפי הכלי שלו, ככה הוא מפרש. אדם למשל שהוא עסוק בקבלה, שהוא יבוא לקרוא, לא משנה איזה פירוש של איזה מפרש כלשהו, בפשט או בסיפורים, כל מה שהוא יקרא, הוא יבוא מצד הראש הזה, שזה מה שגברים גבוהים, זה נמצא למעלה, זה זה מרחיק אותו מהפשט.
אחד זה דברים של רבנו, שבתוך התורה שלו, הוא אומר לך את המושג בשפת הקודש, לפעמים הוא אומר אותו בארמית, לפעמים זה מושג מהזוהר, אז זה נשמע כאילו מאוד גבוה.
כן, אבל לפעמים... רבנו אומר את הפשט של הדבר. הרי כל דבר, הוא... יש לו שכבות. עולם הבריאה, עולם העשייה, עולם הצילות, עולם היצירה, שכבות, 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 ואין סוף עולמות של הסברים ושכבות. כשאריזל בא לפרש את התורה, הוא פירש אותה על פי הקודים הקבליסטיים, או הזוהר. המדרשים הלכו על הדרשות. כולם, לא משנה מאיזה צד הם באו לפרש את התורה, כולם באו לפרש את הפשט של התורה. רק זה השתמש במושגים האלה, וזה משתמש במושגים האלה, וכו', להסביר את הפשט של התורה. לכן רבנו, כשהוא אומר תורה רבנו, הוא מדבר בצורה כזאת, זה המיוחד בתורה של רבנו. הוא מדבר הכי נמוך, פשט, לכן הוא אמר, התורה שלו מתאימה לנשים, ילדים, קטנים, אומות העולם, לכולם. הוא מדבר פשוט, רק המושגים שהוא משתמש בהם בפשוט, כל אחד מאיזה מקום שיבוא, הוא יוכל ליישם את ההבנה הזאת לפי השפה שלו. כשרבנו מדבר על מלכות, למשל. מלכות, בשפת הקבלה, זה ספירה שנקראת מלכות, מהעשר ספירות. אז המקובן שיבוא ללמוד את רבנו, יקרא שרבנו מדבר על מלכות, הוא יפרש אותה בעולמות. רבנו כשמדבר מלכות, הוא מדבר מלמטה קודם כל. מלכות זה מלכות, ממשלה, מלכות, שלטון. אז כשאתה לומד את רבנו, תלמד אותו בפשוט. כי גם המקובלים שמדברים על מלכות, בספירות, הם מדברים על שלטון. אתה מבין, רק שם בשפת הקבלה זה משתמע אחרת. זה קודים אחרים, שפה אחרת. אז המקובל, כשהוא ילמד את רבנו, אז הוא יוכל את המושגים שרבנו מדבר עליהם בפשוט, מלכות, להקביל אותם למושגים הקבליסטיים. לפעמים בן אדם קשה לו והוא מסתבך, כי כשהוא בא לרבנו, הוא לא הולך על הפשוט, אלא הוא לוקח רק את המושג הקבליסטי, ושם זה לא מסתדר לו בהבנה של המערכת הרוחנית. לכן צריך להבין, זה כשהוא לא לומד נכון. אם הוא לומד נכון, הוא צריך לדעת שגם המושג הקבליסטי שמדבר במילים כאלה, הוא מדבר על העולם הזה, על הפשט. כל מה שאריזל דיבר והזוהר דיבר במושגים האלה, הם דיברו על המושגים פה, של העולם הזה. לא בשמיים. התורה לא בשמיים. היא מדברת על העולם הזה. כי אין טעם שתלמד אותי דברים שהם לא רלוונטיים לחיים שלי. אז לכן כל הקבלה וכל הזוהר, אף על פי מי שקורא שם המושגים, הוא חושב שמעיפים אותו לעולמות העליונים, והוא עוסק שם באיזשהו מקום, בחלל, בלי קשר לעולם הזה. זה לא נכון. זה שכבות. זה צל, כל עולם הוא צל של העולם מעליו. זאת אומרת, שהוא מדבר איתך על למעלה, זה מה שרבנו עשה. הוא את האלקות, הרי כל העסק, כל הלימוד הוא באלקות של התורה. לימוד התורה עוסקת באלקות. הוא הוריד והוריד והוריד, המשיל את זה עד למטה למטה. זה שאומר, צריך משכל עליון להוריד לשכל תחתון, ומשכל תחתון ליותר תחתון. כדי שהלומד יבין. כי מה החוכמה לדבר בדברים ש... נו, אז מה? סיפרת על איזה סיפורים ואני לא מבין מה זה קשור אליי, מה זה קשור לחיים. לכן הוא אומר, כשלומד אדם איזה דבר, טוב לפרש אותו בדבר חול, בלשון חול, בשפה פשוטה, הנהוגה, במדינה, כדי שהדברים יהיו מובנים בתכלית. מהמת פשענו, אין אנחנו יכולים להשיג את דיבורו של הצדיק, כפי מה שדיבורים אלה התחדשו לו לפי השגתו בתורה. רבנו אמר שכפי שהוא מבין את הדברים הפשוטים, הוא צריך להכניס את זה במילים. את הרמה של ההבנה שלו הוא צריך להכניס למילים. אז הוא מנמיך. אז הוא אמר, אני נותן לכם רק את הרגלין שלי, של השכל. החלק הכי נמוך של השכל שלי, זה מה שאני כותב, זה מה שאני מלמד. אבל כשאדם מזדכך ומתעלה בקדושה, לאט לאט הוא עולה על אותו דבר, על הפשט של הדבר, אבל בהבנה יותר מאומתת בדברים שכמו שהוא השיג אותם. לא כמו שהצדיק השיג אותם, צריך להיות מדרגה רצינית לזה, אבל בשכבה יותר גבוהה, יותר גבוהה. לכן, רק בלשון חול פשוטה, אנו יכולים להבינם. בלשון פשוטה, השפה שלנו, שאנחנו בה מדברים. כי כפי שהוא השיג, רבנו אמר, יש דברים בשיחות הר"ן, כי אני ידעתי, כי אני ידעתי, כי גדול השם מכל אלוהים. אני ידעתי, אני ידעתי, הוא הדגיש כמה פעמים את המילה, אני ידעתי, אני יודע ואני לא יכול להסביר לאחרים מה אני יודע. וגם לעצמי אני לא יכול להסביר מה אני יודע. יש דברים שנכנסים לך לתוך הראש בהבנה, ואין מילים, אותיות, להסביר אותם. זה השגות גבוהות. אנשים הרמים במעלה יכולים להשיג את דברי הצדיק כפי שהוא השיגה. תורה קופיוטט. הנכנס לבקר את החולה בשבת, אומר, יכולה היא שתרחם. זה דברי חכמים. כעס הוא הפך הרחמנות, והוא מחמת כסילות. כשאדם יודע, יש לו דעת, דעת השם, יודע הכל בהשגחה, הכל מהשם. אין לו על מה לכעוס. מתי אדם כועס? אין לו דעת. הוא חושב שהוא מנהל את העולם, הוא חושב שהוא מחליט, הוא חושב שזה עשה, זה גרם. אז הוא כועס, אבל הוא יודע שיש פה השגחה אלוקית שמפעילה את הכל ומוליכה את האנוש, את העולם לתכלית שלו. לא כועס. יש הצגה של כעס, שזה כתוב בספרים שטוב לעשות הצגה של כעס, כי זה יכול להשפיע בחינוך, יכול להשפיע שזה יזעזע את השומע, כדי שהוא יבין כמה רציניים הדברים. אז אתה עושה להם בחינוך, אתה עושה פרצוף כאילו אתה כועס, מדבר קצת בקול רם, כדי שזה ישפיע, אבל כעס אסור בכלל, בשום פנים ואופן, כי זה כפירה. מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו ולמלא חסרונו. למה? מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו.
לרחם עליו שאין לו דעת, אבל חוץ מזה, רק על זה.
מה, לרחם עליו שאין לו דעת?
כן, זה רבנו אומר, זה החמנות הכי גדולה. אבל לא כאילו לתת לו משהו. לתת לו מה שהוא צריך.
אסור לתת לו.
כן.
אסור לרחם עליו, אסור לתת לו.
לרחם, כן.
לתת לו. למה?
זהו, למה לא יודע.
הקדוש ברוך הוא מחלק כל אחד לפי הרמה שלו. נותן לו את הדבר שלו. מה שמגיע לו. זאת אומרת, לפי הרמה שלו, זה מה שהוא מקבל. במדויק. כך הדוגמה של פרנסה. האנשים חיים ברמה מסוימת של פרנסה, זה מה שקדוש ברוך הוא נתן לו. כשהוא יתעלה בדעת, בדעת אלוקים, קדוש ברוך הוא ישפיע לו יותר. לפי הדעת. הדעת זה הכלי. עכשיו, הוא אין בו דעת. אז יש לו רמה, מה שמגיע לו, מתאימה לו. תבוא תיתן לו עכשיו מעל הרמה שלו, זה יזיק לו. כמה אנשים פשוטים שזכו בכרטיס, בפייס, בסכומים רציניים, מה קרה? צרות ואיסורים קרה. איבדו את המשפחות שלהם, השתגעו, צריכים לעשות כל מיני שטויות. אין לו כלי מתאים. אז תרחם עליו לפי הכלי. כמו שרבנו אומר, אסור לרחם על תינוק לתת לו מאכל של גדול. אתה מרחם עליו, בוא תשב איתנו, עושים על האש, תינוק, תינוק, גם אתה תאכל סטייק. זה לא רחמנות, צריך דעת, לדעת איך לרחם, כמה לתת, בהתאם לאדם.
זה גם בעיה, שאם אין לו דעת, הוא לא יודע שזה הגיע
משם,
זה הגיע ממך,
עושה ממך
עבודה זרה.
בסדר.
גם בעיה.
החולה שזקוק לרחמים, צריך שיהיה לו עצמו רחמנות על אחרים. כי כאשר הוא מרחם, משפיעים לו רחמנות כדי שיוכל לרחם. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. עכשיו הוא חולה, הוא צריך רחמנות, רפואה. אז נותנים לו, אז הוא צריך לרחם על אחרים. כי כשהוא מרחם על אחרים, הרחמנות מתחילה לעבור דרכו. הוא מרחם על אחרים. הוא מושך רחמנות מהקדוש ברוך הוא. כל דבר שיורד לעולם זה בא מהקדוש ברוך הוא. כשאתה משפיע אהבה, זה בא מהקדוש ברוך הוא. כשאדם משפיע הפוך, איזה דבר שהוא כעס אפילו, חרון אף, רבנו אומר, כשיש חרון אף למעלה, יש חרון אף למטה, הוא משתלשל למטה. חרון אף בא על גאווה, על עבודה זרה של גאווה. כשיש גאווה בעולם, חרון אף בעולם. כשיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. אז החולה צריך לרחם על אחרים, לפתוח את הצינור, להתחיל לרחם, ואז הרחמנות מתחילה לעבור דרכו. כשהרחמנות עוברת דרכו, אז הוא בעצמו מרוחם. אז יכולה להיות הרפואה. מי שיש בעת, יש בו רחמנות. ושבת היא בחינת דעת. כי השבת, כל המבנה שלה וכל ההלכות מסביב וכל המתכונת, איך שאתה מעביר את השבת, היא מטביעה בך את ההרגשה שדעת, מכניסה בך דעת, דעת אלוקים. יש השם בעולם. כי במשך כל השבוע, כל המעשים שלנו והריצות שלנו וההשתדלויות שלנו מפריעות לנו לקלוט שהקדוש ברוך הוא מנהיג. כי הנה העובדה, אני עושה, אני רץ, אני משיג. בא יום השבת, זה יום שאתה כלום לא עושה. אז פה יורדת לך הרגשה, יותר קל שתקלוט, תבוא לך דעת שהשם נמצא, הוא משגיח על העולם. במשך השבוע קשה לך, כי אתה עושה. לכן אומרים המבקרים, מי שיש בו דעת יש בו רחמנות, ושבת היא בחינת דעת. לכן אומרים המבקרים את החולה בשבת, יכולה היא שתרחם, כי השבת היא דעת. היינו יכולה השבת שהיא דעת לגרום לך לרחם על אחרים, ואז ירחמו עליך ותתרפא. כי כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. תורה קוף-קף. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. אתה דברי תורה. כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כתוב זאת זיכרון בספר, את מה שלמדת בהר סיני, ושים באוזני יהושע. אף שאמר לו לכתוב בספר, אף על פי כן לא הסתפק בזה, וציווה לו לדבר פה אל פה עם יהושע. היינו שלא די בספרי מוסר ללמוד בספר, אלא צריך ללכת לצדיק לשמוע ממנו תורה בעל פה, פה אל פה. זה יותר עוצמתי, דיבור שאתה שומע, מאשר כשאתה קורא את זה. כשעמדו ישראל על הר סיני לקבל את התורה, קידש אותם השם יתברך ככלה. זה היה השידוך, החיבור של עם ישראל הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. כתוב על זה הפסוק, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, זה נאמר על מתן תורה. זה היה יום הכלולות של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. החיבור שאתם תהיו לי לעם ואני אהיה לכם לאלוקים. ואיך הוא קדש אותם? כשאתה מקדש את הכלה, אתה צריך לתת לה טבעת, כסף, זהב, איזה משהו לתת לה, יהלום, בשביל לקדש אותה. אז הקדוש ברוך הוא קידש אותנו בשתי מרגליות, נעשה ונשמע. כשעשו ישראל את העגל, איבדו את הנעשה, נשאר להם רק הנשמע. נעשה ונשמע זה תורה ותפילה. אז הכוח של התפילה נאבד. לכן חזל אמרו על הפסוק, קרום זולות לבני אדם, זאת התפילה. למה נקראת קרום זולות? קרום היא גדולה, מרוממת, דבר ענק, התפילה, שהיא כוח להתקשר לקדוש ברוך הוא ולהוציא לפועל דברים. אתה מבקש. קרום זולות. אבל למה זולות? כי בני אדם זלזלים בה. בתפילה.
אז זה נמשך מחטא העגל.
חטא העגל. ומשיח יחזיר את זה. רבנו אומר, משיח יחזיר את כוח של התפילה, ולכן רבנו ציווה עלינו שעה התבודדות כל יום. לתרגל את הנושא, לחזור לתפילה. ללמוד מתוך ספר זה העשייה. פינת נעשה. אבל אין כוח בספר כל כך לעורר את הלומד, כי איבדנו את הנעשה בחטא העגל. אז הספר זה נעשה. לימוד התורה.
כן, זה נשאר לנו? הנשמה נשאר לנו. מה אמרנו נשאר לנו?
אה, זה הפוך.
כן.
שיהיו ישראל תייגל, איבדו את הנעשה ונשאר להם רק הנשמה. ללמוד מתוך הספר זה בחינת נעשה.
זה מה שאיבדנו.
אבל אין כוח בספר כל כך לעורר את הלומד, כי איבדנו את הנעשה בחטא העגל. והנשמע זה בחינת מה ששומעים מהצדיק פה אל פה. אז זה נשאר לנו.
זה נשאר.
הנשמע. אז איך זה הלך שם עם התפילה? נעשה ונשמע תורה ותפילה. נעשה זה התורה אמרנו. נכון? אז התורה
שלומדים מספר.
מתוך ספר איבדנו. נשמע, נשאר, זה לימוד בעל פה. וזה התפילה? או הפוך?
התפילה...
אז מה אמרנו? נשאר להם רק הנשמע.
נכון. ששומעים מהצדיק.
אז הנשמע זה התפילה.
פה הוא לא מדבר על תפילה.
או מה?
לא, התפילה, אנחנו מדברים על תורה...
מקום אחר, רבנו אומר, אחרת. תורה ותפילה. נעשה כן. ונשמע. איבדו את הנעשה, אמרנו.
כן.
ונשאר להם רק הנשמע. אז להפך. אז נשארה התפילה. לא יודע. טוב, בוא נמשיך. אולי יתבהר. השומע מפי הרב מסתם מיד תתפה. יש יותר סיוע להבין את הדברים. אינו דומה לומד מפי עצמו ללומד מפי הרב. תורה קוף קף א'. אז אמרתי, כך כתוב פסוק, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי לעשות רצונך. כשאדם לומד בספר, הוא בכל מקום שהוא לומד מוצא את עצמו שם. זה עיקר הלימוד בספר. לא ללמוד תיאוריות. ללמוד את... לעצמך. מה זה לעצמך נותן? כלומר, שלוקח לעצמו מוסר. ורואה פחיתותו ושפלותו לעומת המדרגות הנפלאות של הצדיקים ומובעים בתוך הספר שלומד. זה סימן שהפץ לעשות באמת רצון השם יתברך. זה פירוש הפסוק. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, אני באתי בתוך הספר, מצאתי את עצמי בספר, שזה כתוב עליי, זה מעורר אותי לעשות רצונך. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי לעשות רצונך. זה סימן שהוא רוצה לעשות רצון השם, כשהוא מוצא את עצמו בתוך הספר, לקחת מהספר מוסר, למצב שלו, כשאתה קורא שם איזה דברים נפלאים, דברים טובים, אתה מקנה, אתה רוצה להיות גם טוב. זה מעורר אותך לטוב.
הבעיה שפה, מה שקורה, שיצר נסך, הוא אומר לך, תראה מה המצב שלך.
אז זה לא טוב.
כן.
זה נקרא לימוד לא נכון. כשאדם לומד בספר, ובתוך הספר הוא רואה דברים נפלאים, ואז הוא מתחיל להרגיש שפלותו, ושהוא לא שווה כלום, וזה מפיל אותו, ואין לו חשק ללמוד, ועד שאני אגיע... הספר איך קוראים לספר הזה? שכחתי. לפני 400 שנה אחד מ... נו, בזמן האריזל נמצא הספר, ספר מוסר רציני. רבנו אמר, הוא למד אותו אין סוף פעמים.
האריזל?
כן, נו.
לא,
שאמרתי את שמו. אחד מהתלמידים של רבי נתן...
אה, אני יודע מה אתה מתכוון.
נו, תזכיר לי את השם. אני מוכן דקטנות, הראש שלי ככה צפוף היום, לא זוכר כלום.
זה על הזוהר, זה על ככה הכל מהזוהר, נכון?
כן. לא משנה, מה שנתן השם הכי טוב. אז התלמיד הזה, למד את הספר הזה, בא עצוב, ראה את המדרגות שכתובות שם ואיזה דברים נפלאים אפשר להגיע, אז הוא נשבר. בא לרבי נתן, סיפר לו את זה, אמר לו רבי נתן, הספר הזה לא נכתב בשבילך. אל תלמד אותו. הוא לא כתב את זה שאנשים ישברו. זה לא בשבילך. תלמד דברים אחרים שמחזקים אותך. תורה קוף-קף ב', גם נצח ישראל לא ישקר. מזל שהקדוש ברוך הוא סידר לנו תורות קטנות היום, בהתאם להסתלקות המוחין, שלא מסתבך. גם נצח ישראל לא ישקר, כי זה ידוע, שמידת הניצחון אינה סובלת את האמת. יש באדם מידת הניצחון והמחלוקת והמלחמה. רבנו אומר שהיא עדיין אצלו כל עוד שלא זיקח את הדמים שלו, את הטבע שלו. אז באדם טבוע מידת הניצחון, לנצח. אז הוא יכול לנצח אותך כל הזמן, אפילו שהוא שומע ממך איזה דיבור של אמת, הוא מחפש לשלול את דבריך, לנצח אותך. מחפש ראיות מפה, לא מסכים איתך. זה יכול להיות מלחמה בסתם דברים, לא רק בדיבור. מידת הניצחון והמחלוקת היא דבועה באדם עד שהוא מתקן אותה. אז מידת הניצחון אינה סובלת את האמת. גם אם יראו לו את האמת בעיניים, הניצחון הזה יפעיל לו מחשבות להוכיח, והוא בסוף יסכים עם עצמו שהוא צודק. מחשבות, יכנסו לו מחשבות להוכיח שאתה לא צודק. מפה ומשם ומשם, והוא יתפלפל איתך, והרי עם השכל אפשר להפוך אמת לשקר. עם פלפולים וראיות וסיבובים מפה ושם. אז מידת הניצחון אינה סובלת האמת, כי אף אם יראה לעיניים דבר אמת, תדחה אותו מחמת הניצחון. וזה מבורר מאוד. ככה זה ידוע. אך לא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא כתוב, גם נצח ישראל לא ישקר. מידת הניצחון של הקדוש ברוך הוא היא עם אמת. כאילו, אני יכול להתווכח איתך, לנצח את דבריך, אבל רק עם אמת. זאת אומרת שאני קולט שיש הסבר אחר, יש אופן אחר להביע את הרעיון שאמרת, או לסתור אותו, אז אני גם מנצח אותך, אבל עם אמת. אבל מידת הניצחון של האדם שהוא לא מתוקן, זה גם אם תגיד אמת, הוא יחפש איך להוכיח שזה לא נכון. מידת הניצחון שבלב האדם, שתמיד רוצה להיות הוא המנצח, לא תיתן לו להיות אמיתי. כי אף אם מישהו יראה לו באמת האמת, הוא יתחיל את האמת כדי לנצח את חברו. זה, הוא שפוט של המידה הזאת, הוא לא עושה את זה בכוונה. תראה, יש אנשים מסכנים, שהשם יעזור להם, שבכל מקום תשמע אותם מתווכחים, כל הזמן בוויכוחים. לא משנה באיזה נושא. לא משנה. אתה תדבר איתו בנושא שהוא לא בקיא בו. דבר על רפואה. הוא לא דוקטור ולא למד רפואה, כלום. הוא לפי הראש שלו, ההיגיון שלו, הוא יגיד לך, לא יכול להיות, כן יכול להיות. סייג לחוכמה שתיקה. בן אדם שיש נושא שהוא לא בקיא בו, שישתוק. ויש אנשים שנשים בשכל, בשכל שלו, בהיגיון שלו, הוא רוצה ללמוד, לדעת רפואה לפי ההיגיון שלו, בלי ללמוד רפואה, או כל נושא אחר, ההיגיון שלו אומר לו ככה, גם בלימוד התורה, למדת התורה 40 שנה, וראית פירושים, וים של תורה נשפכה עליך, וכבר הדברים, נגיד, פחות או יותר, כי אין סוף לתורה. מסודרים אצלך, אתה בא אומר משהו, יושב לך בשיעור אחד שהגיע רק היום, חדש. הוא רוצה לסתור אותך. למה? ההיגיון שלו, אבל לא למדת, בן אדם, תלמד. שב תלמד כמה שנים, שיהיו לך המושגים, אחרי זה תתחיל להביע את דעתך. אתה מבין איך זה הולך? ובכל נושא תראה אנשים יושבים וויכוחים על סתם. ההיגיון שלו אומר לו ככה, אבל מה זה קשור להיגיון? יש פה אינפורמציה, יש פה מידע, יש פה דברים מבוססים שכבר עשו, נגיד, בדקו אותם במעבדה והוכיחו אותם וזה, והוא בא בהיגיון שלו, מתחיל לסתור. כל רוחו יוציא כסיל. יש מידת הניצחון שרוצה לנצח את השקר כדי שתתגלה האמת. זה מידת הניצחון עם אמת.
כן, זה
מידה טובה. המידה הטובה. תורה קוף קו ג' העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, אומר רבנו, לקשר עצמו לצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול, לבלי לנטות מדבריו ימין ושמאל. זה אדם שזכה להכיר את הצדיק, מדובר על צדיק אמת. כי רבנו אומר, יש צדיקים שהם ברמה של אמת לא כל כך גבוהה. צדיק האמת שכל דבריו הם אמת, כל המהות שלו היא אמת, אין דבר כזה שיצא ממנו דבר לא אמת. אם ככה, אם הוא בנוי בצורה כזאת, אז העצות שלו, הרעיונות שלו, ההתנהגות שלו, הכל עם אמת. וכשיש אמת, רבן אומר, אור השם מאיר עליו. השם אורי ואישי. השם אלוקיכם אמת. השם הוא האמת, הוא האור. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת המוחזה. אם כן, כשהוא מקשר את עצמו אליו, יוצא מורווח. לומד ממנו, קבל הנהגות, קבל דרך, כיוון. עוד פעם, ברגע שהוא מכניס את החוכמות שלו, את ההיגיון שלו, השכל שלו אומר, לא ככה, כן ככה, לא ככה, ואין מה לעשות. אתה לא יכול להכריח בן אדם. גם רבנו, כשהוא נתן עצות לתלמידים שלו, הוא לא ציווה עליהם. הוא דיבר, זרק את זה באוויר. כאילו לא פנה באופן פרטי לבן אדם, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא זרק את הרעיונות באוויר, מי שרוצה, שיעשה. אי אפשר לקפות על בן אדם. זה תלוי באמונה של האדם. אם אין לו אמונה, אז הוא, הכלי שלו לא כלי קיבול. אם אין לו אמונה באדם. הדיבורים של אותו צדיק שמדבר אליו, עוברים את המסנן שלו. הוא מסנן אותם, כן, לא, לא, אולי כן, לא, ההיגיון שלו לא מקבל. לכן כשרבי נתן, שהיה גאון בתורה, הגיע פעם ראשונה לרבנו ללמוד אצלו, רבנו אמר לו, הדבר הראשון שאתה עליך לעשות, לזרוק את השכל שלך. והוא היה גאון. כלום אתה לא יודע. עכשיו, מה שאני אומר, זהו זה. אם אתה רוצה לקבל. ורבי נתן, באמת, התלמיד היחידי מכל תלמידי רבנו, שזכה להיות במדרגה הזאת, שזרק את השכל שלו. כל השאר עוד שמעו את רבנו, והיה להם דעתם האישית. כן, לא, בערך, ככה. והיו תלמידים גדולים. רבי נתן. לכן הוא זכה גם לכתוב את הספרים של רבנו. כי הוא הבין אותו. צריך האדם לסלק ממנו כל החוכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל. בלעדי השכל שיקבל מהצדיק. וכל עוד שיש לו עדיין שכל עצמי, אינו בשלמות. כי מה קורה פה? הרי בניין השכל של האדם, זה בניין המהות של האדם, זאת הנשמה של האדם, אתה בונה לו את הנשמה. ולפי מהות הנשמה, ככה מתנהג האדם, הגוף, התפקוד שלו הולך לפי מה יש בשכל. עכשיו, האדם נטען, בשכל שמהווה את המהות שלו במשך חייו, מהילדות, הוא קונה דברים. מההורים, מהבית ספר, מהחברה, מהרחוב, מההבנות שלו בחיים. הוא נטען, נטען, ומתחילים להסתדר לו תבניות שמסבירות לו מה זה החיים ואיך הוא צריך להתנהג ואיך הוא צריך לחיות. כשהוא בא לצדיק, והצדיק יש לו תורת האמת, התורה האלוקית, שהיא יודעת בדיוק איך צריך להיות מבנה האדם, מבנה השכל, כי הבורא בוודאי יודע את מה שהוא ברא, מה השלמות של הבריאה, איך היא צריכה להיראות, נתן את התורה, והצדיק עסוק בתורה. זאת אומרת, אין לו שכל עצמי, הוא בעצמו אין לו שכל שלו. יש לו דעת תורה, דעת אלוקים. גם הוא, אותו צדיק, גם כן למד בית ספר, גם כן למד רבנו, לא למד בחדר. לא, הלך לשיעורי תורה פה ושם, כשהיה ילד גם הלך, גם נבנה. אבל כשהוא נכנס לתורה וינק מהתורה את החוכמה האלוקית, אז המבנה שלו עכשיו כולו בנו, גם הוא זרק את השכל שלו רבנו, כשהוא למד תורה. מה שהתורה אומרת, הכניס בעצמו, נהיה כל המהות שלו, עכשיו זה רק תורה. עכשיו כשהוא מעביר את האינפורמציה לרבי נתן, זרוק את השכל שלך, כל חתיכת שכל שאני נותן לך תכניס. תתחיל לבנות עכשיו מהות חדשה. עד כדי כך זה הגיע למצב שפעם אחד רבי נתן ישב בפונדק, הוא ונחשב רבי נפתלי, חבר שלו, וישבו ואכלו. אז רבי נתן אכל גבינה, רבי נפתלי משהו אחר, ורבי נתן היה לו שיעול. זאת אומרת, זה הוא היה, בתקופה ההיא היו הרבה נפגעים מהחולי הזה, שיעול. אז רבי נפתלי אומר לרבי נתן, תשמע, גבינה לא מתאים למה שאתה, זה לא מתאים לך. אומר לו, אני לא שמעתי את זה מרבנו. ככה רבי נתן אומר לו, אני לא יודע כלום. ברפואה, בעסקים, במה לאכול, מה לא לאכול. מה ששמעתי מרבנו זה השכל שלי. את זה מה שאתה אומר לא שמעתי מרבנו. שהגבינה לא מתאים למה שעובר עליי. אתה מבין? עד איזה מדרגה רבי נתן הגיע, אין לו שכל עצמי כלום. ואין לו שכל של העולם, מה הם אומרים, לא מעניין אותו. מה רבנו אומר, זה השכל שלי.
קודם כל צריך להיות מאוד אמיץ בשביל זה, זה גיבור. זה קשה. אבל יש עוד אולי בעיה שיכולה להיות. אם רבנו, אפילו אם ניקח בן אדם משוגע, נכון? יש איזה דיבור כזה, והוא ישמע לי, אז הוא יתוקן.
אז הוא לא יהיה משוגע.
הוא לא יהיה משוגע. אבל הבעיה שאנשים שהמוח שלהם לא מתוקן, והם רוצים לקיים את מה שהצדיק אומר.
נכון.
אז אין להם כלי להביא למה שהוא אומר, לקבל את זה.
נכון.
זאת אומרת, הם רוצים, אבל הפירוש שלו הוא בעייתי. אז מה עושים?
מה עושים מי?
אותו בן אדם.
הצדיק או אותו בן אדם?
לא, לא הצדיק.
הצדיק צריך להיות כזה חכם. כתוב על שלמה המלך, חכם מכל האדם. מה זה בא לרבות מכל האדם? מכל סוגי בני האדם, הוא היה חכם גם יותר מהטיפשים. זה קשה. חכם מלהיות חכם אל על חכם, זה בסדר. הוא ככה, אתה ברמם. אבל להיות חכם יותר מהטיפש, זה בעיה רצינית.
למה?
לך תסביר לו. איזה חכם אתה צריך להיות, שתצליח להסביר לטיפש. אז רבנו אומר שצריך למצוא דרכים. החכם צריך למצוא דרכים. ככה להסתובב מסביב, למצוא איזה פתח שמשם להתחיל להיכנס לראש שלו ולאט לאט. זה שהוא אמר, אני יכול לרפות את המשוגע בקלות. הבעיה שהוא לא שומע לי. הוא חושב שהוא יותר חכם ממני, אז אין עם מי לדבר. אבל צריך למצוא, זה חוכמת התורה, חוכמת הנפש, שהוא יודע את כל מהלכי הנפש, ואז הוא יכול למצוא איזה ניצוץ, פתח, להיכנס דרכו לאותו אדם. כי האדם הזה לא עושה את זה בכוונה. לא עושה בכוונה, זה המבנה שלו. המוח שלו בנוי ככה, זה מה הוא מבין, ומה שהוא מבין, זהו זה. גם הוא לא מבין שהוא לא מבין. גם את זה הוא לא מבין. תחליט הידיעה שלא נדע. החוכמה הכי גדולה לדעת שאתה לא חכם בכלל, ככה רבנו אומר. החוכמה הכי גדולה לדע, החוכמה הכי גדולה לא להיות חכם כלל. להבין שאתה נמצא פה בתוך שכל אינסוף שיש פה בעולם, וכל מה שאתה יודע זה ניצוץ משכל אינסוף. אז תבין שאתה לא חכם. אינסוף, כמה שתשיג, נשאר אינסוף. לולא שהיו ישראל משליחים כל החוכמות שלמדו במצרים, מה היה מצרים? מצרים הייתה אימפריה של שלטה עולם בימים ההם. הם היו מבחינה טכנולוגית הכי מפותחים, מבחינה מדעית הכי מפותחים. עד היום לא יודעים איך הם, לא יודע, עשו את החומר הזה של חניתת המתים, הפירמידות איך הם עשו, והם היו המדינה הכי נאורה, והמדינה שיש שם את הכי תאוות שיש בעולם, המועדונים הכי מפותחים, כסף, זהב, הכל, זאת הייתה המדינה הכי הכי. ומלא חוכמות, ישראל היו שם 210 שנה, הם נולדו שם, בניהם נולדו שם, יעקב ובניו באו 70 נפש, ונולדו לה, הילדים שלהם נולדו שם. אז ילד נולד שם, גם מדבר בשפה, שפת מצרים, והכל רגיל, וגם הוא הולך לבית ספר שבסביבה נמצאים המצרים, ולומד, ומשחק איתם ברחוב גם, והכל רגיל. אז הם, ישראל היו מלאים חוכמות. אז לולא היו ישראל משליחים את כל החוכמות שלמדו במצרים, לא היו יכולים לקבל את התורה. איך אתה מביא לי שכל חדש, שהוא יושב לי עכשיו על בסיס של שכל שהוא למד במצרים, באימפריה ההיא. איך יקבלו תורה? זה לא, איך ייכנס? אתה צריך לזרוק הכל וקבל שכל חדש. ואפילו אותו דבר המופתים שעשה משה לעיניהם, לא היה מועיל לחזק אמונתם. כי תרצו כל האותות בחוכמתם. ראו נס שמשה עשה, ישר ישבו החכמים, תחילו להתפלסף, תשמע, מה שמשה עשה זה כנראה משהו במדע, הביאו איזה הסבר מדעי לניסים שמשה עשה. או היו כאלה שאמרו לו, מחשף אתה. כמו המחשפים, במצרים היו שם אלופים בכל הנושאים האלה של תורת הנפש וכישופים וכל מיני. אז אמרו לו משה, נו, אז אתה גם מחשב. אז היה קשה לקבל את התורה, לחזק את האמונה שלהם. ועל זה אומר הפסוק בקבלת התורה, עם נבל ולא חכם. יש פסוק בתורה, עם נבל ולא חכם. אום כנוס מתרגם, עמד הקבילו אורייתא ולא חכימו. עם נבל ולא חכם, העם שקיבל את התורה ולא התחכמו. בגלל שלא התחכמו, זרקו את החוכמות שלמדו במצרים. עיקר העבודה, להיות תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, בלי שום חוכמות, זה שלמות האדם. תם זה שלם. תם ונשלם. להיות תם זה השלמות. אני לא מדבר על פתי. פתי זה שלילי. פתי יאמין לכל דבר, ו... לא על זה מדובר, וקשה להסביר את המדרגה הזאת, כי זה, אתה לא מבין מה זה תם, מה זה פטי. אנשים מזלזלים במושג תם. נאיבי. כאילו, אפשר לעבוד עליו. לא, תם זה שלם. והשלמות היא שהוא לא מתעסק עם החוכמות שלו, הוא מקבל את הדברים בהבנה פשוטה, באמת, על פי האמת, ולא מתחכם. מתנהג בתמימות. מה זה מתנהג בתמימות? לא כל דיבור שמדברים איתך, תעביר אותו בתוך השכל ותתחיל לחשוב חשבונות. הוא אמר ככה, הוא התכוון ככה, אולי הוא התכוון ככה, אולי ככה וככה. לא, אתה לא בפשוט, הוא אמר, הוא מקבל את זה בפשוט, בתמימות שלו. בדיוק. זאת ההשגחה.